אנחנו נשים גם. מלכה ברבע לשש. רבע, רבע, כן, רבע
לשש. טוב, נשא נכון תשע בקושקפה. אנחנו בעזרת השם נעסוק כמדי שנה בעניין יום העצמאות, ואני חושב שיש בחג הזה מימד של הכרת הטוב, ויש מצווה של הכרת הטוב אדם הראשון חטא בשני חטאים. החטא הראשון שלו זה היה חטא אכילת עץ הדעת. חכמי הקבלה אומרים שהוא לא נענש על החטא הראשון, הוא נענש על החטא השני. החטא השני תמיד יותר חמור מהחטא הראשון. ומהו החטא השני? חוסר הכרת הטוב בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה. על זה הוא נענש, על זה שהוא אמר האישה אשר נתת. במילים אחרות, למה החטא השני גרוע מהראשון? כי הראשון עדיין הוא בחיתוליו, הוא עדיין לא דבר מבוסס באדם. החטא השני זה כאילו הוא חוזר על קיאו וממשיך ומעצים את הבעיה. לכן אני חושב שגם ביום הזיכרון שאנחנו מציינים היום, וגם במעבר החד ליום העצמאות, המצווה הבסיסית שחוזרת בשני הימים זה מצוות הכרת הטוב. אנחנו מחויבים להודות לשם. נשאר לדוד על החטא הראשון שזה אי-הבנה?
נשאר
לי הבנה של מי?
זאת אומרת,
החטא הראשון
פחות חבר.
כן. יכול
להיות, זה קשור
להביא הבנה. כן. נותנים תמיד זה הנחה על החטא הראשון. ליום העצמאות המתין העולם מאז בריאתו. ואני שוקל כל מילה שאני אומר. זאת אומרת שהעולם המציא ליום הזה מאז הבריאה. יותר מ-5,700 שנה העולם ממתין ליום המיוחד הזה. יום זה הוא חגה של הבריאה כולה, כיוון שבו ביום בה' באייר שנת תש"ח החלה להתממש באופן גלוי המשימה העיקרית שהוטלה על אברהם אבינו עליו השלום. הקדוש ברוך הוא אמר לאבי האומה, והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. אברהם החל ליישם את הבקשה האלוהית בעזיבת ארצו, בעזיבת מולדתו ובעזיבת בית אביו. אברהם מגיע לארץ ישראל ומתחיל לגלות ממנה את הגוי הגדול שאת נשמתו המיוחדת יצר השם כדי להופיע דרכה על כל הבריאה. זאת אומרת שחג העצמאות, יום העצמאות, הוא החג של היקום כולו ושל כל אומות העולם. זה חג אוניברסלי. אמנם היום אנחנו חוגגים אותו לבד, תדליקו טלוויזיה בתחנה זרה, לא תשמעו שום דבר, אבל כשהגויים יבינו שבעצם זה שחזרנו לזהותנו, מתחיל השלב השלישי בתיקון העולם, גם הם יתחילו לחגוג את היום הזה. זאת אומרת שגאולתנו, אחד מהשלבים החשובים ביותר בה, זוהי הקמת השלטון במדינת ישראל, שלטון יהודי בארצו, שיכול להתגלות כאומה, שהאומה הזאת יש לה כוח שידור עבור כל העולם כולו, לגאולת כל העולם כולו. ולכן אנחנו מציינים את זה לא רק כחג לאומי, אלא כחג אוניברסלי. אני רוצה לדבר על השלב השלישי בשם שלנו. להזכירכם, אנחנו נקראים יעקב, אחרי זה אנחנו נקראים ישראל, ואחרי זה אנחנו נקראים ישורון. השלב השלישי הוא ישורון, זאת אומרת השידור של הישראליות לעבר העולם כולו. וזה השלב שאנחנו יכולים ליישם אותו רק כשאנחנו חוזרים לארצנו ומקימים בארץ הזאת שלטון. גם זה חשוב להדגיש, לא מספיק לשוב לארץ ולשבת בה, כל עוד ואין שלטון זה לא נקרא שאנחנו חזרנו. ישנה הלכה, הרואה ערי יהודה בחורבנן קורע. זאת אומרת, אם אני רואה עיר חרבה, אני קורע את הבגדים, כמו על מה. על מה כיוונו חז"ל? לא על עיר שנחרבה. יכולה להיות עיר מושלמת. אומרים חכמים שמה במקום, באותה גמרא, אם אין שלטון יהודי במקום הזה, זה נקרא שהיא חרבה. על זה אתה צריך לקרוא את הבגדים. זאת אומרת, אנחנו קוראים את הבגדים שלנו כמו על מת כשאין שלטון באיזשהו מקום בארץ ישראל. במילים אחרות, השלטון הוא הקובע את ישיבתנו בארץ, ולא עצם היותנו במקום. בסדר, אז יש בעיה, אנחנו צריכים, אנחנו בתהליך. בסדר, אנחנו בתהליך.
זה מה שקרה עם רבי שמעון בר יוחאי,
עם הרומאים. נכון, זה מה שקורה עם רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בורח למערה, לא בגלל שהוא פוחד, לא בגלל שהוא נופש, אלא פשוט בגלל שאין שלטון יהודי בארץ ישראל באותה תקופה. השלטון הוא שלטון רומאי של רומי, ולכן בגלל שרומי הגלתה אותנו, רומי תחזיר אותנו. איפה נעשה הסימפוזיום הראשון של מדינת ישראל? בסן רמו, באיטליה. כלומר, רומא, איטליה, היא זו שהגלתה אותנו, היא צריכה לסכן את הדברים. איך אנחנו יודעים שזה חלק מדבר אמיתי? אומר הרב קוק, מספר הרב הראשי שהיה בארץ ישראל באותה תקופה שדרש בבית כנסת החורבה בירושלים, רב מקובל גדול, רבי חלפון הכהן, מחכמי תוניס, בג'רבה, שגילה לתלמידיו שדבר אמיתי זה דבר שכשאתה אומר אותו הוא מתגלה מיד. וכשהוא דרש בבית כנסת על עצם זה שאנחנו צריכים להקים מדינה ולחזור למדינתנו, מיד כשהוא גמר את השיעור שלו והוא אמר, הוא בא לציון גואל, נכנסו ואמרו לו שעכשיו נחתמה הוועידה בסן רמו על מדינת ישראל. אז הוא אמר, הנה, זאת האמת, עכשיו זה קורה. הקמת המדינה, מדינת ישראל, היא שלב מרכזי ביותר באותה נבואה שאברהם אבינו קיבל. כלומר, ועשך לגוי גדול. אי אפשר להפוך לגוי גדול, לא לאיש גדול, אלא לגוי גדול, אלא כאומה בארצה. כלומר, המפגש הראשון בין הקדוש ברוך הוא לבין אבי האומה היה רק בשביל הדבר הזה, כדי שאברהם יקים מדינה. או הוא, או בניו, או תאצאיו. אנחנו זכינו את הדבר הזה. כיוון שהיא יסוד כיסא השם בעולם, ככה קובע הרב קוק. מה זה יסוד כיסא השם? יסוד במלכות. זאת אומרת, כיסא השם זה גילוי המלכות, נכון? בעולם. אבל יסוד במלכות, למדנו כבר בתורת הקבלה, שהוא מתחבר עם מה? עם יסוד ותפארת, נכון? שני היסודות מתחברים יחד. יסוד במלכות לא יכול להביא ילד לבד. היסוד של האישה צריך שיהיה בתוכו היסוד של הגבר. אז כשיש סוד של הגבר בתורת הקבלה, זה נקרא תפארת, נמצא ביסוד של מלכות, זה מביא תולדה. מתי חל יום העצמאות? ביסוד שבתפארת. זאת אומרת, יסוד שבתפארת מתחבר עם יסוד כיסא השם בעולם, וזה מוליד מדינה. גם תורת הקבלה ממשיכה את הדרך של האמת הזאת. זאת אומרת שאם היינו רואים ופוגשים בתורת הסוד דבר הפוך לכל מה שאנחנו אומרים בפשט, זה לא היה קורה. כשכתבתי את השיעור היום, חשבתי על דבר שנראה לי מאוד מאוד מרכזי וחיוני. מדוע כשחז"ל מדברים על גאולה ממשית בקץ מגולה, הם דווקא מתייחסים לדברים מאוד 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 גשמיים. כמו פירות הארץ, נכון? כשארץ ישראל תיתן פירייה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. למה דווקא דברים כאלה חיצוניים? תשובה פשוטה. בגלל שאם זה כבר הגיע לדבר החיצוני, זאת אומרת שכבר עבר כל המהלך הפנימי. זאת אומרת שהמהלך הפנימי קדם להופעה החיצונית. אז אם זה הגיע כבר החוצה, זה אומר שכל הקומה כבר שלמה בבניין. הדבר פשוט. זאת אומרת שדווקא כשהדברים מוחצנים, מתגלים בעור, בפירות, שזה בעצם העור של הארץ, החלק המגולה ביותר, זה מראה שכבר כל התיקון נעשה באופן פנימי, וזה רק עכשיו מתגלה כלפי חוץ. לכן נקודת ההשקה שבין העולמות זה היום הזה. עכשיו, אם זה נכון, אנחנו כבר למדנו, אנחנו אף פעם לא חוגגים חג בגלל אירוע. או שאני טועה. אתם חוגגים חגים בגלל האירועים שאירעו באותו זמן? חשבתם, נכון? אז אני בא להגיד לכם חגיגי, שזה לא נכון. אנחנו חוגגים זמן. כלומר, זמן שכבר נקבע מבריאת העולם. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא כבר תכנן את יום העצמאות מששת ימי בראשית. מה זאת אומרת שהוא תכנן את יום העצמאות? היום הזה, התכונה של היום הזה, מוכנה כבר לעצמאות. זאת אומרת, שאם אני מכבד את היום הזה, גם אם אין יום העצמאות בהיסטוריה, מה אני צריך לעשות? לעצמי. כלומר, ביום הזה אני צריך לכוון לחזרה לעצמיותי, לעצמאותי, להיות אדם עצמאי, להיות בוגר. כמובן שאם אני כבר חוגג את זה בחג הלאומי כי קרה משהו בהיסטוריה, זה פשוט מתלווה לעצמיות שלי, לגאולה הפרטית שלי. זאת אומרת, אני צריך למצוא את מדינת ישראל בתוכי כדי להיפגש עם החג החיצוני. אם לא פגשתי את מדינת ישראל שבי, אין סיכוי שאני אמצא את מדינת ישראל בחוץ. ולכן אני לא מסוגל להודות, להכיר, כי לא מצאתי את זה בפנים. אני אומר במילים פשוטות, ביום העצמאות צריך כל אחד לעבוד עבודה רצינית. עבודה של מה? של כוונה. לחזור לזהות, לחזור לעצמאות, לחזור לעצמיות, להיות אני. ולא תחת שלטון של כוח זר, לא פשוט ולא חשוב מי הוא. כל כוח שאינו הכוח האמיתי שלי, אני צריך להיפרד ממנו ביום הזה. לכן, זו נקודה של השקה. מתי הקדוש ברוך הוא קבע את זה מבריאת העולם? אם לא, זה לא היה מופיע בהיסטוריה. הרי אם דבר מופיע בהיסטוריה, זה פשוט אומר שיש אנשים חכמים שיום אחד הבינו את הסוד הזה. אתם יודעים שהגאון מווילנה אמר לתלמידים שלו שבכל ספירת העומר יש שני ימים שהוא מבקש מהם לעשות חג? מתי זה הגאון מווילנה? כמה שנים? 250 שנים. היה יום העצמאות, היה יום הזיכרון, הייתה מדינת ישראל, היה משהו, לא היה כלום. הם היו בווילנה. הוא אומר לתלמידים שלו לעלות לארץ ישראל ולציין שני ימים בכל צפירת העומר שבהם יהיה לעתיד חג, וכבר עכשיו הוא נמצא ביקום החג הזה, רק שאנחנו לא יודעים איך הוא יתפס במציאות. ולכן מה עשו התלמידים? היו אומרים הלל בשני הימים האלה. ולא עוד, אלא שהם בנו את בית כנסת החורבה בירושלים, ומתי עשו את החינוך? ביום העצמאות. לפני שיום העצמאות קיים. זאת אומרת שאנחנו יודעים ואנחנו רואים שיש סגולה שנמצאת בתוך היום, בתוך הזמן. לא דווקא באירוע שהולך להתגלות יום אחד בהיסטוריה. אך צריך להיות חכם, צריך להיות גאון. כדי לתפוס את הערך שנמצא בזמן הזה. וכדברי הפסוק...
על היום השני, סליחה, פילה. זה היה יום ירושלים.
יום ירושלים היום השני.
יום ירושלים זה היום השני.
פשוט לא. שני הימים אמר לתלמידים שלו זה ימי חג. בינתיים אנחנו לא רואים שזה התגלה ביקום, אבל דעו לכם, תתלבשו, נעשה טיש בימים האלה, כי עתיד להיות יום חג. לא סתם קוראים לו הגאון. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה זאת אומרת הפסוק הזה? מה זה כי מציון תצא תורה? בשביל מה היא צריכה לצאת התורה?
התורה צריכה לצאת
מרץ ישראל. בשביל מה? למי? לאומות העולם. זאת אומרת שמתי יוצאת התורה מציון כשיש? ציון. ואם אין ציון, מי יוציא את התורה הזאת? לא תצא. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. ככה כתוב במגילת איכה. אם לא הבנתם, אומר רש"י במקום, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה זה ביטול תורה? לא כמו שאנחנו חושבים היום, הוא עושה ביטול. הוא לא למד שעתיים. לא, ביטול תורה. אתה חותך את הכל, זורק את הכל לזבל. אין, ביטול. כלומר, גם התורה עצמה לא יכולה להיות תורה אמיתית, היא מבוטלת כשעם ישראל לא נמצא בארצו. לא בכדי מי מקבל תורה, רק מי שנגאל באופן לאומי. לא יצאת ממצרים, אתה לא מקבל את התורה בחג השבועות. למה מתעקשים אנשים לעשות פסח שני? למה לא התעקשו בתורה לעשות סוכות שני? פורים שני, חנוכה שני, שבועות שני, יש חגים כאלה? לא. למה? למה רק פסח שני? באים בוכים למשה, בוכים לקדוש ברוך הוא, תן לנו פסח שני, אם לא? אנחנו לא שייכים לעם ישראל, לא יכולים לקבל תורה, כי לא נגאלנו מבחינה לאומית. שימו לב, דברים פשוטים, שאנשים לא שמים לב לזה. מי שלא נגאל מבחינה לאומית אין לו תורה בחג השבועות. במילים אחרות באו להגיד למשה על פסח שני, עצם זה שלא היינו בפסח, אנחנו לא יכולים להיות עם עם ישראל בקבלת התורה. אין לנו מקום שם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הם צודקים. אני חייב לעשות להם פסח שני. כלומר, יוזמה אנושית. ומתי פסח שני חל? באמצע חודש יער. מעניין, לא? החודש המיוחד כפי שלמדנו בראש חודש.
למה קיבלנו את התורה מחוץ לישראל?
נכון. אם היינו עושים את זה, היינו מקבלים אותה בצורה אחרת. בצורה של טבעיות. בצורה של חיים. התורה שקיבלנו, אנחנו עדיין רחוקים מהחיים. אנחנו לומדים אותה ולא חיים אותה מספיק. אם היינו מקבלים תורה בארץ ישראל, זה לא היה התורה בניירות ובקלף. זה היה ברמה של חיות. כמו שאברהם, יצחק ויעקב ידעו לחיות אותה. זה מה שחסר לנו היום. מזה אנחנו צריכים להירפא. אנחנו חושבים שהתורה זה ניירות. זה דפוס. זאת הבעיה שלנו. אנחנו חייבים לחזור לעץ החיים. לכן יש שלבים. הארי הקדוש, זצ"ל, ראה רמז לעניין הגאולה בפסוק במגילת רות, פרק ג' והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל. מה זאת אומרת? מסביר הארי הקדוש, הוא מסביר שאם תבוא הגאולה בזכות עשיית הטוב ובזכות עיסוקם של ישראל בתורה ובמצוות, תהיה זו גאולה בבחינת אחי שאינה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יקדים את הזמן, ידלג כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כזאת שתוביע בזירוז התהליכים המובילים אל השלמתה. אלא שאם לא תופיע הגאולה באופן זה, כפי שחותם הפסוק, ואם לא יחפוץ לגואלך, כלומר אם לא יתגלה החפץ לגאול את ישראל בגלל התנהגותם שאינה הולמת את העניין האלוהי, אזי זה לא ימנע את הגאולה. וגאלתיך אנוכי חי השם. כלומר, הבטחה, שבועה של הקדוש ברוך הוא, שגם אם לא תהיו כמו שצריך, אני אגאל אתכם. וזה יהיה בעיתה. אני השם נשבע בשמי. כן? באיזה שם? י' כבקי. אנוכי, שאפעל בכל זאת להביא את הגאולה בזמנה, כלומר בבחינת בעיתה. ולא אעשה זאת אלא למען שמי, כי למענכם אני לא יכול, כי אתם אולי תתנהגו שלא קשורה. אז אני בכל זאת אעשה גאולה, אבל זה יהיה למען שמי, כדי לקדש את שמי המחולל. במילים אחרות, כל עוד ואין גאולה, אנחנו במצב של חילול השם. אבל, הלכתית, מה ההבדל בין עולם הזה לימות המשיח, לפי הרמב״ם? שיעבוד מלכויות בלבד. בלבד, אומר הרמב״ם. זאת אומרת שאנחנו כבר בשלב של גאולה. זאת אומרת שהקמת מדינת ישראל ששחררה אותנו משעבוד האומות, זה קידוש השם הגדול והנורא. כלומר, איך מקדשים את הקדוש ברוך הוא? מקימים מדינה. מבין. בסוד הכתוב ביחזקאל, פרק למחס, והתגדלתי. כן, אנחנו אומרים לו התגדל והתקדש. אבל הוא אומר על עצמו, התגדלתי והתקדישתי. שמי רבה. לא, לא לעצמאותו, לשמו. כי הרי זה שמי רבה. השם. חילול השם. קידוש השם. לא י' כ' ו' כ'. השם. השימן. זה דבר אחר. יש הוא ויש שמו. כלומר גילויו. זאת אומרת שאומר יחזקאל הנביא, והתגדלתי והתקדישתי. כדי להתקדש אני צריך להיות גדול. איך אני אהיה גדול? ואיתך לגוי גדול. זאת אומרת לגוי שמסוגל לגלות את גדולתי. גוי שכשיקים מדינה יתגדל שמי בעולם. ואז מה, בשביל מה כל זה? הנה. ונודעתי לעיני גויים רבים. אתם יודעים כמה גויים היום חוגגים ועוד מעט מתחילים את יום העצמאות יחד איתנו? אתם לא מבינים. מאות אלפים, אולי מיליונים בעולם שהולכים לחגוג את העצמאות איתנו, יחד איתנו. מלא בני נוח יש בעולם ומלא אנשים שיודעים באמונה פנימית שזה תהליך הגאולה. והנהרו יותר ויותר ככל שתחלופנה השנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחיל להיוודע, ונודעתי לעיני גויים רבים, לא כתוב לעיני כל הגויים, גויים רבים, וידעו כי אני השם. רק להזכיר לכם שידיעה זה דבר אינטימי, חיבור אמיתי. הביטוי חי השם, כן, שמי אומר את זה במגילת רות? בועז. כן? בועז אומר את זה, נכון? הביטוי חי השם, כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, חי השם. אני מזכיר לכם את הפסוק, וגאלתיך אנוכי, חי השם. מה זה חי השם? שבסוף הפסוק בא לציין את החיבור בין ספירת היסוד, איך היא נקראת היסוד? חי, הנקראת חי, לבין ספירת התפארת הנקראת יודקה בבקה. כיוון שסוד הגאולה תלוי בייחודם. כלומר, בחיבור בין שתי הספירות הללו. מצב זה נקרא ייחוד זום, במרכאות, סוגריים, זכר ונקבה, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, לכן יש לדאוג תמיד בכל ענייני החיים לכוון, לייחד ביניהם, בסוד מה שאנו אומרים לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשה וקודשים תש, בייחודה שלים לשם כל ישראל. זאת אומרת, את מה אנחנו מחברים כל רגע מחדש? את התפארת עם היסוד, יסוד שבתפארת. מה זה יסוד שבתפארת? יום העצמאות, מעניין. כמו חתולים, חוזרים כל הזמן על הרגליים. זה העניין. וגאלתיך, מתי? חי השם. בחי השם תהיה גאולה. לא סתם אנחנו אומרים בשבת ראשית צמחת גאולתנו על הקמת מדינת ישראל, אתם חושבים שזה סתם סיפורים? אני אגיד לכם מה כואב לי באמת, וזו תורה שמהלכת במכון מאיר, שכל פעם שאנחנו אומרים את זה אפילו לחבר'ה שלנו, הכיפות סרוגות הם מחייכים. כלומר, אנחנו בעצמנו לא מאמינים למה שאנחנו אומרים, שזה באמת חג אמיתי של קודש שמתגלה בעולם. אנחנו כאילו אומרים את זה עם איזה 80% ככה של בושה, זה לא באמת ככה, ואני לא יודע אם יגידו לי מה אתה אומר הלל ביום העצמאות, אני לא שלם עם זה, אני לא יודע.
אף על פי שבשטח קוראים.
חג ושלום.
צריך להגיד חג שמח.
ועודר.
זאת אומרת שיש כאן בעניין אמיתי, רבותיי, לא להתבייש, אתם צריכים לא לחייך כשאומרים לכם את זה. זו אמת. אם אתם לא ודאים באמת הזאת, יבואו אנשים וילעגו. והנה, בעיסוקנו במימד הזמן יודעים אנו במסורת שהקדוש ברוך הוא הטביע בכל יום סגולה מיוחדת וזהות מיוחדת המגלה את האחדות העליונה, תמיד אותה אחדות, בריבוי גוונים בעולמנו, נכון? כמו פילטר, העולם שלנו זה פילטר, הזמן משמש פילטר לאינסוף. אז האינסוף יורד ומתלבש ביום כזה, יום כזה, זה פילטר עם כל מיני שכבות. חכמי הסוד יודעים לנצל את הכוחות התמונים בזמן. כלומר, אם הזמן זה פילטר, לפי הפילטר יופיע האור של האינסוף, מתחת לפילטר, כן או לא? שהוא יעבור דרכו ויחצה אותו. אז חכמי הקבלה, מה הם אומרים? צריך ללמוד את הזמן. את הפילטר הזה. כי אינסוף מתגלה אלינו דרך אותם פילטרים שנקראים זמן. אז את מה הם לומדים? את הזמן. לכן הם יודעי הזמן. יודעי בינה לעיתים, ולכן הם לומדים את סוד הזמן, זה הלימוד העיקרי ביותר כמעט, ולהפיק מהזמנים האלה את התועלת המרבית בבריאה. כך למשל, ידע הגאון מבינה לחדש לתלמידיו שיש להבליט שניים מבין כל ימי העומר, לפני 250 שנים, ולראות באותם ימים את הזיו העליון. אתם זוכרים את השיעור של ראש חודש?
חודש
זיו. כן, מה מתפשט אומר הזוהר? הזיו העליון, והגאון מבינה כנראה הלך לזוהר הזה, ואמר, תשמע, בחודש הזה יש זיו. עכשיו, הוא עם גאונותו ראה את שני הימים שהזיו ממש חזק. המתפשט בעולם, הרב זצ"ל, כי זה למה